בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
25 שנה, כל חי תמיד איתי. מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. שום אנחנו נפגשים הלבבות כמדי יום שני. לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב. בהם אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו. לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים. ואם ירצה השם גם לייעץ ולראות כיצד אנחנו נחלצים מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל לנווט התמודדויות וקשיים למקפצה ולגדילה. איך נפעל בזמנים ובתקופות בהן הבלבול והרפל מאיימים, וכן, גם בכדי להטות אוזן לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות, 03-500-9393, 500-9393. מי שחש אי נעימות לדבר בקולו מרצון להימנע מחשיפה או מכל סיבה אחרת, יוכל לפנות אלינו באתר, אנחנו נשתדל להתייחס לדבריו. בנוסף, אם ברשותכם וואטסאפ, תוכלו להביע את שעליבכם גם בשליחת הודעה למספר 055-333-9393. ברצוני להקדיש את הפתיח לשעתיים אלו לכל אותם אינספור מאזינים ומאזינות שבמגוון דרכים, בכתב או בעל פה, דרך האתר או דרך הטלפון, על ידי שליח ובעצמם, שנהגו בי עין טובה וריפו על התוכנית דברי שבח והלל. העידו על התועלת, תיארו את הנעתם והביעו את התפעלותם הכנה מהנאמר בה בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. כיוון שהמילים הנעימות והמלטפות הללו נוסחות בכוח ורצון להמשך העשייה הברוכה הזו, אני רואה לנכון להרחיב מעט במעלת המילה טובה, בכוח ובעוצמה שיש בה ובמהפכה שהיא עלולה לחולל. כיוון שההמחשה האפקטיבית ביותר נעשית באמצעות סיפור, אתאר בפניכם את מה שהראה עם אותו אדם. הוא ישב בתחנת אוטובוס, ובלי כוונה, הוא שומע את חברו לספסל, מתקשר ופותח כך. שלום, שמי משה, אני איש תחזוקה שמתמחה בתחזוקת בניינים. תוכלו לקבל עליי המלצות טובות מלקוחותיי. הוא ממשיך לשדל את בן שיחו, הוא מבטיח לו מחיר חצוי מהמחיר שהוא משלם כעת. הוא מבין את עקשנותו, הוא מסיים, טוב, חבל, בהנחת אכזבה. הוא מסיים את שיחתו, הוא פונה לשיחה הבאה, בעלת אותו תוכן. שלום, מדבר משה, אני איש תחזוקה, יש המלצות, חצי מחיר, ולשב. וכך עוד שיחה ועוד שיחה. בשלב מסוים נחמרו רחמיו של מיודענו. הוא חושב לעצמו, אני גר בבניין ישן, גבה קומות. אני כבר אדם מבוגר, אני אחראי על ועד בית, אולי משמיים נשלח שליח. הוא פונה לאותו איש תחזוקה שלידו. משה? משה? הוא לא מגיב. הוא נוגע בעדינות בכתפו. משה? להפתעתו, הוא מביט בו ואומר לו בנחרצות, לא קוראים לי משה. הוא מתבלבל לרגע ואז אומר, אוקיי, לא חשוב. אני גר פה בקרבת מקום, ונשמח לאיש תחזוקה, התרשמתי ממך, והייתי שמח כאחראי על ועד הבית, להביא אותך לתקופת ניסיון. אלא שלהפתעתו, הגיב לאותו איש, אלום, אני עמוס בלקוחות, מצטער, אין לי זמן לנשום. בלבלת אותי לגמרי, הוא אומר לו. אתה מתקשר בשם משה שזה לא שמך. מתחנן לעבודה ומתאר שאתה עמוס. אתה יציב בדעתך? אותו אדם מביט בו ומחייך. אני אסביר לך. שמי דוד. כל אותם אנשים אליהם התקשרתי אינם אלא לקוחותיי, מזה שנים. אני, כפי שתיארתי, באמת עובד במסירות ועם כל הנשמה. הם לא שמים לב, אבל אף פעם הם לא מפרגנים לי במילה טובה. אז מפעם לפעם, כשאני מרגיש שאני מתרוקן, אני מתקשר בשם בדוי, מציע את שירותיי, מתעקש, מנסה לפתות בחצי מחיר. כשאני שומע כיצד הם מתעקשים בכל מחיר, שאני זה שימשיך לשרת אותם, אני מתמלא, מתדלק וממשיך. הבנת? כשנסעתי פעם באחד הכבישים בארץ, נתקלתי בשלט ענק, שנועד לדרבן אנשים להימנע מהתעסקות בטלפון תוך כדי נסיעה. זה באמת מסוכן. וכתוב שם כך, מילים יכולות להרוג. זה נכון. אבל כשראיתי חשבתי לעצמי, האם אנשים מודעים לכך שמילים יכולות להחיות? אין לנו מושג. כמה נוכל להשיג במילה טובה, בפרגון, בעין טובה. הדברים אמורים בין איש לאשתו, בין אישה לבעלה, בין הורים לילדיהם ובין ילדים להוריהם, בין אדם לחברו, בין שכן להוא שגר לידו. זכור נזכור את כוחה של המילה הטובה. זכור נזכור, מילים יכולות להחיות. תקשיבו, תפנימו ותופתעו לחזות בתוצאות הבלתי נתפסות. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון, נשתדל אנחנו להפעיל את מערכות הלב באופן הראוי והרצוי, ונאחל לקבל מענה לשון מעת השם. ברצוני להודות למנכ״ל התחנה, אבי רוזן, מנהל התוכניות בצלל כהן, יצחק איזיקוביץ' הוא זה שמקבל את שיחותיכם, וכמובן לטכנאים המקסימים, אורי כהן היקר, שבין שיחה לשיחה שוזר ניגונים מופלאים שפורטים על מיתרי הלב. כמה צלילים ואנחנו מתחילים.
לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93-93.
אני יפה, האושר לא במדירה יפה,
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
שלום וברכה, אנחנו פותחים את התוכנית עם המאזין הראשון. שלום ולילה טוב.
שלום ולילה טוב.
כן.
כן, אנחנו נמצא עכשיו סוף חודש אדר א', לפני אדר ב'. עכשיו זה שנייה, בוא נגיד ככה, זה שנייה לפני סוף זמן.
כן.
עכשיו, השעה שלי... שאני מסתפק עכשיו להמשיך בישיבה שאני עומד שם או לעבור.
כן, בכדי שאני אוכל להתייחס לשאלה שלך, אז אולי תפרט לי למה להישאר ולמה לעבור?
למה? יש פלוסים ויש מינוסים בישיבה, כאילו שאני נמצא שם. סוג של זה רב מחפש אותי, המשגיח, המקג.
חברה, עוד כמה דברים, כאילו...
כן,
תראה.
עוד כמה סיבות
שזה לא מותים בשביל אולי איפה. הבנתי. תראה, אני אגיד לך, ידידי. יש, אני אקביל את זה לסוגיה שונה, בסדר? כמשל. לצערי, אנחנו נמצאים בתקופה, בדור נורא נורא מבולבל, וזה בא לידי ביטוי גם בעולם של מערכת היחסים הזוגית. אינני יודע אם אתה מודע, אבל אחוזים קשים מאוד, גבוהים מאוד, של 40% מתארים אחוזי גירושין במדינתנו הקטנטונת. עכשיו, למה אני אומר לך את הדבר הזה? מכיוון שאדם נכנס למחויבות, אדם נכנס לבנות את ביתו, ואז הוא מוצא את עצמו מול המון המון אתגרים. עכשיו, זה נכון, הקדוש ברוך הוא בתורתו, תוכל להנמיך את הרדיו אצלך שם, שנוכל לנהל את השיחה בצורת תקינה?
עכשיו טוב?
כן, 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 עכשיו בסדר. זה נכון שהתורה נתנה אופציה של גט, אבל זה לא נכון שבן אדם עכשיו ישתמש בזה בכל הזדמנות, במקום להתמודד ולהתאמץ, בלית ברירה, במצב נורא נורא קיצוני, אז יש את האופציה הזו. למה אני אומר לך את זה? מכיוון שאנחנו בדור נורא נורא חלש, והרבה פעמים הקדוש ברוך הוא שולח לנו כל מיני אתגרים, כל מיני התמודדויות, כל מיני קשיים, בכדי שאנחנו נוכל להתעצם ולגדול מזה ולפרוח מזה, הוא שולח לנו כל מיני מסרים, דרך המקק, דרך המשגיח, דרך החברה, להאיר לנו כל מיני נקודות אפלות שאנחנו צריכים לשפר ולתקן, ואנחנו מחפשים... להשתמש בגט, בדרך הקלה, פשוט חותכים ולא מתמודדים. אני אומר לך את הדבר הזה, בכדי להסביר לך... כן, בבקשה.
הספק שלי, זה לא... אם לעבור, השאלה עכשיו אם כאילו גם לחזור.
השאלה אם לחזור?
בוא נלכת לחיזו, כאילו.
כן, כן, אני חוזר אבל לאותה נקודה. אני רוצה שתבין את העניין, כי אנחנו מדברים פה על משהו מאוד מאוד שורשי ועמוק, שבעזרת השם ילווה אותך לכאן ולכאן, לכל החיים. גט זה לא מילה גסה, אבל משתמשים בה במקרים מאוד 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 מסוימים. אנשים לפעמים, בשביל עכשיו לא להתמודד, בשביל עכשיו לברוח מהמצוקה, אז הם משתמשים בדבר הזה, ולא מבינים שהקושי הזה ירדוף אותם. אתה מבין מה אני אומר את המשל הזה? עכשיו אני אומר גם כלפיך, אין שום סיבה לסבול, ולכן אם באמת 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 הישיבה לא מתאימה לך, מכל סיבה שלא תהיה, אז... אין לנו סיבה באמת לאתגר את עצמנו, והפוך, יש לנו את החובה ללכת למקום, אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ, במקום שבאמת שם נוכל למקסם את כל מה שאנחנו יכולים, ולהגיע לפסגה של היכולות שלנו. אתה מבין? אבל, אבל, זה רק כאשר מוצאו כל, 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 באמת, 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 כל הניסיונות להצליח במקום הזה. לפי מה שאתה מתאר, המשגיח מחפש אותך. השאלה אם אין נקודה שהקדוש ברוך הוא בא להעיר לך דרך המשגיח שלך, להגיד לך, תשמע, יש איזה נקודה מסוימת שאתה צריך לתקן. אתה מתאר מורכבות חברתית. אין שום סיבה לכאורה נראית לעין שבמוסד הבא שאליו תעבור, לא תחזור גם כן על המצוקה הזו, אלא אם כן תשנה ותחשב מסלול מחדש, שאת זה לכאורה תוכל לעשות גם פה. ברגע שאתה תלך באחד משתי הדרכים, קודם כל בשלב הראשון אתה ממצא את עצמך בצורה המקסימלית, ממקד את הבעיות, לוקח אחריות עליהם, במקום לעכשיו להפיל את הביקורת ואת הבעיה על המשגיח או על החברים, אלא להגיד שנייה. הקדוש ברוך הוא שולח לי פה מסרים דרכו ודרכם, איזה נקודות אני צריך לתקן. אחרי שאתה מבין את המסרים, מפנים אותם ומתחיל לעבוד בהתאם ולהתאמץ ולהיבנות, קודם כל יש סבירות גבוהה מאוד שהבעיות ייעלמו, ואז תבין שהבעיה בכלל הייתה בך. עלול להיות המצב הזה. אבל אם בכל אופן אתה תגיד תשמע, נכון, ברוך השם הבעיות בחברה סודרו, עם המשגיח ברוך השם גם כן נשארנו את האדורים, אבל עדיין אני מרגיש שבמקום אחר אני אוכל להשיג הרבה יותר, זה לא מילה גסה. אבל הרבה פעמים יש נטייה של בן אדם פשוט להימנע מהתמודדויות, וכפי שאמרתי לך את המשל מקודם, זה עלול להיות גם חלילה נמשל אצל המון אנשים, שבעצמם הם לא מוצאים את עצמם מתמודדים בכל מיני אתגרים קשים בחיים, ובמקום פשוט לקחת אחריות, להתאמץ, להבין את המסר שהקדוש ברוך הוא שולח לו דרך כל מיני אנשים, יכול דרך אשתו, דרך הילדים שלו, דרך ההורים שלו, דרך האנשי צוות בישיבה, דרך החברים, אז במקום באמת להבין את המסר, בורחים למקום אחר. משל למה הדבר דומה? אדם, חוץ מכבודך, שהוא גורף גרביים, שנודף מהם ריח לא נעים, כן? אז הוא יושב במשרד שלו, ויש לו ריח לא נעים, אז מה הוא עושה? הוא אומר, אני רוצה לבקש חדר אחר. הוא הולך לבוס שלו, עובר לחדר אחר, אומר, כן, גם פה, אבל גם פה יש ריח מסריח. אז הוא עובר לעוד חדר, ועובר לעוד חדר, והוא לא מבין שבעצם הבעיה היא דבוקה אליו. אתה מבין מה אני אומר? אני אומר לך את זה מתוך, באמת, קירות ליבי. אנחנו המון המון פעמים, זה דבר שאני מגלה אותו גם על עצמי, המון פעמים שיש את היצר הזה להפיל את הביקורת על זה שמסביבנו, הוא לא בסדר, הוא עשה לי, הוא עצבן אותי. כל התשובות נכונות, אבל בסופו של דבר בידינו ובכוחנו לגדול מזה, לצמוח מזה, להתמודד עם זה ולא לברוח. עכשיו, גם אם בסופו של דבר אתה תגיע למסקנה שעדיין הישיבה הזו לא מתאימה לך, מכל סיבה שלא תהיה, הצלחת בחודש הזה, אתה אמרת שנייה לפני סוף זמן, תן לי לדייק את דבריך, יש לנו קצת יותר משנייה עד סוף זמן, נכון? אתה יודע בדיוק כמה זמן יש לנו עד סוף זמן?
40 יום.
מה? נכון,
40 יום.
יותר מחודש, יפה מאוד. 40 יום זה אותו הזמן בדיוק בין ראש חודש אלו ליום הכיפורים. זה זמן שהוא חשוב.
אבל באלו אין פורים באמצע.
נכון, אתה צודק, אבל גם בפורים יכול להיות תחכים וטקלים עם המשגיח ועם החברים. אם אתה ב-40 יום הללו תמצא את עצמך, אתה תוכל לרכוש קניין נצח של התמודדות אמיתית במצבים שהם לא נעימים לך. לקיחת אחריות, וזה קניין מדהים. זה קניין שילווה אותך כל החיים, ואתה תזכור תמיד שכאשר היה מציאות לא נעימה מסביבך, לא הלכת וברחת מהתמודדות וחיפשת לראות איך אתה מתנתק, ואיך אתה עכשיו עובר לחדר או למשרד אחר, אלא אמרת שנייה, אני עושה סדר, איפה הבעיה, איפה הפתרון, מתחיל לעבוד, לקחת אחריות, זה דבר שילווה ויעזור לך מאוד מאוד בהמשך הדרך. שוב אני אומר, אני לא שולל את זה, לא כל ישיבה מתאימה לכל בחור, וזה לגיטימי וזה בסדר, אבל ברגע שהבעיות שאתה מציין הן בעיות שיש סיכוי, אני לא בטוח, יכול להיות שאתה בחור קסום, באמת בחור מוצלח, שסתם נטפלים אליך, גם החברים, גם המשגיח.
גם הרב, לא רוצה שאני אמשיך, הוא אמר לי דפק כמה פעמים.
תעזוב אותו, אני מבין שהוא לא ציווה לך לעזוב, שיש לך את האפשרות להישאר. ברגע שאתה תעשה מהפכה...
לא, אמר לי עד סוף הזמן, תחפש למקום אחר. בינתיים אתה תהיה פה.
תראה, אם הוא מצווה אותך וחד משמעית אומר לך, אתה לא תהיה פה זמן הבא, אז השאלה מעיקרה היא, אין לה שום משמעות, כי אין פה באמת. עכשיו השאלה היא לאיפה נעבור, מכיוון שפה אין אופציה להישאר. אבל אני מתאר לעצמי שאם שאלת, כנראה יש כן אפשרות לשדל את ראש הישיבה, כן להשאיר אותך שם. בהתחשב בנתון הנוסף, שאתה בתקופה הזו, הוא יגלה שאתה לוקח אחריות אמיתית על החיים שלך, ולא מפיל על אחרים את כל הקשיים וההתמודדויות, ואומר, זה עשה לי כך, הוא עשה לי אחרת, הוא רודף אותי, אלא באמת להתנהג בצורה בוגרת, אז ברור שגם הוא ישנה את דעתו, מכיוון שאם הוא פתח ישיבה, הוא רוצה שלמדו שם בחורים, ואם אחד מהבחורים, כפי שמשוחח איתי כרגע, הוא בחור טוב שעושה עבודה עם עצמו, ולוקח אחריות ובאמת רוצה לפרוח ולגדול, אין שום סיבה, לא רק שהוא ישאיר אותך שם, שהוא יבקש ממך להישאר, אבל זה בתנאי שאתה עכשיו מנצל את המומנט הזה, מנצל את ההזדמנות הזו שהקדוש ברוך הוא שלח לך, וממקסם את התקופה הזו. הכיצד? אתה יושב בחדר ואומר שנייה אחת, למה המשגיח מחפש אותי? למה החברים בתחכים איתי? אולי אני פה צריך לתקן משהו, אולי אני צריך לשנות פה משהו, אולי אני צריך לחשב מסלול מחדש, ואז פתאום אתה תופתע שבמעט מאוד זמן, אתה תראה מהפכה בשני הדברים הללו. בוא ננסה שנייה לרדת לפרטים ידידי. כשאתה אומר המשגיח מחפש אותי, למה הוא מחפש אותך? אתה חושב בגלל שלא מוצאכם בעיניו המבנה אף שלך, או שזה משהו יותר מהותי?
כי רבתי איתו כמה פעמים מילולית.
כן. ואתה חושב שזה נכון לריב מילולית?
היה על מה? כאילו,
וזה
לא נכון לריב, אבל היה כאילו הדברים.
יפה מאוד, נכון.
שנה שעברה...
נכון, אז איך אתה חושב עכשיו, אתה עכשיו כשאתה משוחח איתי, ואתה רגוע, ואתה לא כעוס, ואתה לא מתוסכל, ואתה מדבר עכשיו בהיגיון ובלב נקי. איך אתה חושב שזה נכון להתמודד במצבים כאלה? למה אני אומר לך את זה? כי בחיים אתה תיפגש בהמון המון סיטואציות שתגלה את עצמך באותן סיטואציות. באותה אי נעימות שאתה עומד מול בן אדם, שיש סיבה, כפי שאתה אומר, על מה לריב, על מה להתווכח, ועל מה להתנהג באלימות מילולית, שלפעמים היא קשה מאלימות פיזית. יש לך עכשיו את ההזדמנות פז הזו, לתקן את עצמך, לבנות את עצמך, ולחשוב איך אני מגיב לאדם שמילותיו לא מוצמחים בעיניי. שיש פה סיבה באמת להגיב בצורה כזו. מה הדרך הנכונה להתמודד בלי להיות אלים מילולית? בלי להגיב בצורה אגרסיבית. להתנהג בצורה שבה אני אסתכל על עצמי ואני אגיד, תשמע, אני מאוד מאוד מבסוט מההתנהגות שלך, אתה מתנהג כמו בן אדם בוגר. אם אתה תיקח עכשיו את המשגיח ואתה תשתמש בו, כן? ככלי עזר שילמד אותך בחיים כל מיני דברים שהם נצחיים, יש לך פה הזדמנות של נצח, ולכן כל כך מטריד אותי וכל כך כואב לי, שאתה עכשיו, במקום עכשיו להגיד, תשמע, יש פה נקודה מסוימת שאני צריך לתקן ולשפר, אתה רואה פתרון כבריחה. אתה מבין מה אני אומר? להגיד, שמע, לא מתאים לי פה, יבוא במקום אחר. הרי במהלך החיים, סביר להניח שגם בישיבה הבאה...
זה לא רק בריחה, זה גם משהו שמהלך שעוד כמה אנשים רוצים אותו.
בוא. תקשיב מתוק. אתה הבן אדם היחיד שאתה צריך להקשיב לו, הבן אדם היחיד שאתה צריך לדאוג לו, זה אתה בעצמך. תעזוב עכשיו את האנשים מסביב. זה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לך סייעתא דשמיא ודברים יסתדרו מאליהם. אני אומר שוב פעם, אתה מתאר פה משהו עכשיו, אתה יודע מה, גם אם אתה תאסוף בסוף זמן, יש לך הזדמנות עכשיו לבנות את עצמך כתשתית לישיבה הבאה ששם תהיה. כי סביר להניח שגם שם יהיו בינך לבין אחד מאנשי הצוות חילוקי דעות. כי כך טבעם של עולם, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. ואתה תגלה את עצמך גם כן בריב, במדון, בוויכוח עם, עם, עם אחד מאנשי הצוות. איך אתה מכין את עצמך בצורה נכונה, להגיב בצורה נכונה, שלא עכשיו תתקל עוד פעם באותה סיטואציה, ואז נמצא את עצמנו משוחחים בסוף זמן קיץ, עוד הפעם מה אנחנו עושים בשלב הבא. אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, ברגע שאתה תעבוד בצורה נכונה, אחד משתי אפשרויות. אפשרות א', שבאמת אתה תגיע למסקנה שהמקום הזה הוא לא עבורך, מכיוון שהעמידה של הישיבה שם היא לא תואמת את יכולותיך, מכל סיבה שלא תהיה, ואנחנו בעזרת השם נחשוב על ישיבה אחרת. אופציה אחרת, שפתאום תגלה שברגע שהבעיות נעלמו, פתאום השאלה גם כן נעלמה והתעדתה יחד איתם, מכיוון שהכל טוב לי פה. היחסים שלי התיישרו עם המשגיח, מכיוון שאני לקחתי אחריות ותיקנתי את עצמי. גם מבחינה חברתית, שיכול להיות מאוד אגב, שזה נובע מאותה נקודה, שפשוט מאוד אתה צריך קצת, אתה נשמע בחור מקסים ומעודן וטוב, אבל יכול להיות לפעמים בן אדם קצת צריך לעדן את מילותיו ברגעים של ויכוחים. יכול להיות שמאותה סיבה בדיוק, אותה נקודה, הקדוש ברוך הוא מסמן לך לא פעם אחת, פעמיים, גם דרך החברים וגם דרך האיש צוות בישיבה. הוא אומר לך, אתה צריך וחייב ומוכרח לדעת להתמודד ולדעת איך מתקשרים בצורה נכונה וראויה עם סובביך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בא ונותן לך את המתנה הזו, מתנה אדירה ונצחית. בשביל להכין אותך לחיים האמיתיים, בעזרת השם, עם אשתך בעזרת השם, יהיה נושאים מסוימים שבהם אתה תמצא את עצמך, חלוק בדעתך על דעתה, איך אתה תדע להתנהל בצורה נכונה, בצורה אפקטיבית, בצורה מועילה, ולא בצורה שלא מביאה לשום מקום, ואם תרצה, למקומות מאוד מאוד שליליים. בעזרת השם, יהיה לך ויכוחים, לגיטימיים, עם הילדים שלך, עם ההורים שלך, עם האחים שלך, עם גיסים שלך. אם אתה עכשיו תכין את עצמך, אתה בונה בעצמך בניין נצח. וכפי שאמרתי, כפי שיש בין ראש חודש אלול ליום כיפור, 40 יום מיוחדים מאוד, בשביל להגיע לשלב הסופי של היום הנורא והקדוש יום הכיפורים, אתה בעזרת השם תיקח מעכשיו עד היום הנורא והקדוש ראש חודש ניסן, שזה יום הכיפורים האישי שלך, ותזכור לנצח את 40 יום הללו, שבהם אתה לומד את הדבר החשוב ביותר, לקחת אחריות, לא לברוח, להתמודד, להסתכל למציאות בעיניים, ולהגיד שנייה, איפה אני פה צריך לתקן? איפה אני לוקח על עצמי פה את העניין, ולא משליך אותו על אחרים, ובטח לא בורח מהמצב. אחרי שכאמור, בעזרת השם, תעשה את העבודה הזו, תבין את המסר, תתמודד, תגדל, תצמח, תיבנה, אז או שהשאלה תהיה מיותרת, ואם היא לא תהיה מיותרת, בעזרת השם, אבל היא תהיה הרבה יותר רגועה, מכיוון שאנחנו נדע בעזרת השם, שבמקום הבא ששם אתה תגיע, גם מבחינה חברתית, אתה תהיה אחד מאהובי החברה, גם מבחינת הצוות, אתה תהיה אחד מהאנשים, מהבחורים היותר מוערכים, מכיוון שאנשים אוהבים לשוחח עם אדם שיודע לנהל תקשורת נעימה, תקינה, גם כאשר הדעות הן שונות, וזה דבר שהוא מצוי מאוד.
תודה רבה.
בסדר?
כן.
שיהיה לך לילה טוב ובשורות טובות.
לילה טוב.
נתראות.
לילה טוב, אהוב, לילה
טוב. אבל יש דרך אחת ליהודם גודל וקודש שבויש לבקש יזכה וזגי יפול אבל יש דרך אחת ליהודם גודל וקודש שבויש לבקש יזכה וזגי יפול ויעל ידי שיובו מושייף בפייסך, בפייסך אם אשליך גי יפוי ונב אפשוי אם אשתוי קי, אם אשתוי קי רק לעשויס, רק לעשויס לצום בוי בוי רו רק לעשויס, רק לעשויס רצום בוי בוי רו
Boy, shall I come?
לעשויס, לצור בוי בוי לא. רק לעשויס, רק לעשויס, לצור בוי בוי לא.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
כן, שוב שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. לפני כעת לשאלה שהגיעה אלינו דרך האתר. קודם כל, תודה רבה על התוכנית, ממש נהנית, אז תודה גם לך. אני נמצאת בתקופה ממש לא פשוטה בחיים, ואני כל הזמן שומעת שצריך לקחת את הרגעים הקשים ואת הנפילות שלנו ולהפוך אותן למקפצות ולהצלחות שלנו. אני לא מבינה איך. איך אני יכולה ברגע קשה מאוד שנמאס לי כבר להפוך אותו למקפצה שלי? איך? אני אשמח מאוד לשמוע את התשובה של הרב. תודה רבה רבה ולילה טוב. תראי, זה נכון שאת ההתמודדויות שלנו, את הקשיים שלנו, את האתגרים שלנו, יש לנו תפקיד לקחת אותם ולצמוח מהם, למנף אותם ולגדול מהם. אני נאלץ לענות לך באופן כללי, מכיוון שאני לא מונח כרגע בנקודה ובבעיה שעליה את מדברת. אני אפתח בכך שאנחנו כאנשים מאמינים בני מאמינים, מבינים שיש בורא לעולם. הקדוש ברוך הוא שולט והוא מנהיג את הבריאה באופן שיורד לפרטים ופרטי פרטים. זאת אומרת, אין דבר שנעשה בעולם אם לא שהקדוש ברוך הוא הזיז אותו ימינה ושמאלה אפילו בסנטימטר. אין דבר כזה, דברים לא קורים סתם. זה הנתון הראשון שאנחנו מוכרחים לדעת אותו, זוהי הנקודה, נקודת מוצא שממנה אנחנו צריכים לצאת. כעת, ננסה לחשוב ביחד. האם באמת יש דרך לחשוב שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, עכשיו משעמם, צריך קצת אקשן, אז נייסר את פלוני, נעמיס על אלמוני, נאתגר את אלמונית, אין דבר כזה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את העולם, הוא בא, למרות שהוא טוב, וטוב דרכו להיטיב. הוא בא ובוחר עכשיו לייסר מישהו, לאתגר מישהו, להעניק התמודדות או קושי לאדם כלשהו, אז ברור שיש לו פה מסר שהוא רוצה להעביר. הוא לא עושה את זה סתם. ופה, שאת שואלת ברמה הפרקטית, כיצד אנחנו לוקחים את הרגעים הקשים ואת הנפילות שלנו והופכים אותם למקפצות ולהצלחות, התשובה היא היא כללית, אבל היא חייבת להיות ספציפית לנקודה שלך. ניקח למשל דוגמה את המאזין הקודם. המאזין הקודם מספר על קושי ואתגר שהוא שרוי בתוך הישיבה שלו. במהלך השיחה נחשפנו לראות שהקשיים הם מול המשגיח, כפי שהוא תיאר, ומול החברה. עכשיו ננסה לדמיין לעצמנו שאותו אדם, כפי שהוא תיאר בעצמו בקולו, מגיע למצבים של חילוקי דעות בינו לבין איש שיחו, לבין אותו אדם שאיתו הוא משוחח, ואז מתנהל ויכוח. וכפי שהוא תיאר, הוויכוח יורד לפסים לא נעימים, ומגביר טונים, ואז השיחה נהפכת ללא נעימה. בא הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו וטובו, ואומר, שנייה, אתה בחור צעיר עדיין. עכשיו יש אפשרות עדיין להזיז אותך, ימינה ושמאלה, מכיוון שכעת אתה יותר גמיש. אנחנו עוד לא התקבענו, כשאנחנו בגיל יותר מבוגר, אדם מאוד מאוד קשה לו לעשות שינויים בגיל 30, 40 ו-50. בגיל ההתבגרות עדיין זה כמו כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנאורים. כאשר החץ ביד הגיבור, מאוד קל לו להסיט ימינה ושמאלה. אחרי שהוא כבר משתחרר, אין כבר שליטה עליו, וכל סנטים של הסתה ימינה ושמאלה, השלכות אחרי זה מרחיקות לכת. גם הקדוש ברוך הוא אומר כך, יש לבן אדם חולשה עכשיו כלשהי, אז הוא עכשיו אומר לו, תשמע, קשה לך עכשיו בישיבה. אז יש אופציה אחת להגיד, אוי אוי אוי, איזה דיכאון, איזה קשה, מה אני אעשה, אני לא מסוגל כבר, ולברוח מהמצב הזה, ואז באמת הקושי הוא קושי. אבל אם באמת מבין את השפה שהקדוש ברוך הוא משוחח איתו, כפי שכתוב בגמרא, אם אדם רואה שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, במעשים שלו, לא יבדוק עכשיו מי הוא המייסר, האם המשגיח השם, האם אמא שלי השמה, האם החברים לא בסדר, איפה אני פה צריך שיפור ותיקון במעשים שלי. הוא מקבל מתנה, מתנה נצחית מהקדוש ברוך הוא, שהוא מעביר לו מסרים עכשיו דרך הסיטואציה המורכבת והקשה הזו. כך בשיחה הספציפית הקודמת שנערכה, וכך בכל נושא ונושא שבן אדם מתאתגר איתו, מתמודד איתו, הקדוש ברוך הוא שולח לך מסרים, והוא רוצה ללמד אותך עכשיו משהו, אם זה דרך מערכת יחסים אחורה עם האמא. אז קשה מאוד, זה באמת לא נעים, ובאמת הרבה חווים את זה, אחד עם הילדים שלו, אחד עם ההורים שלו, אחד עם השכנים שלו, אבל אם בן אדם יחפש מקום שקט, ישתדל להתנזר מרעשי הרקע של החיים, ויחשוב שנייה, 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 הקושי הזה, איפה לי יש חלק בדבר הזה? איפה אני פה יכול לגדול? תנסו לחשוב, כפי שאמרתי, על אותו אדם, אני לוקח אותו כמשל, ששוחחתי איתו קודם. יש שתי אופציות. אופציה אחת, שהוא יישאר עם אותה תכונה, שיש להמון אנשים מאיתנו, שאנחנו מגיבים לא תמיד בצורה מכובדת לבין שיחנו, ויברח ויעבור לישיבה אחרת, ומשם לעוד ישיבה, מכיוון שהתכונה מלווה אותו. אז זה יכול להתנגש בו ולהתנקש בו בכל כך המון 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 סיטואציות בחיים, בהמשך, שאז המחירים הרבה הרבה יותר יקרים, ולא תמיד אפשר לעבור מוסד. כי לפעמים אנחנו נמצאים בכל מיני חלקים בחיים, ששם ההתנגשות היא הרבה הרבה יותר חזיתית, והרבה יותר קשה, ולא תמיד יש את הפתרון הזה של לעבור משרד או לעבור ישיבה. ויש לו את האפשרות הגבוהה, החזקה, הבוגרת, הרצינית, להבין מה הקדוש ברוך הוא לוחש לך. אז הוא לוחש לך ולוחש לך, ואז הוא צועק לך את זה דרך המשגיח, הוא צועק לך את זה דרך החברה, והוא מצפה שתשמע תפנים, תיבנה ותרחוש את הקניין הזה, ואז בהמשך החיים, בשלבים המון המון, המון המון שלבים מאוד מאוד משמעותיים ומהותיים בחיים, אתה כבר מאחורי זה, ואז תדע להתנהל בצורה נכונה. אז אם היית מפרטת יותר על איזה קושי את מדברת, היה יותר קל לנסות לנתח ביחד, איך אנחנו הופכים את אותו קושי למקפצה, איך אנחנו מאבחנים, איפה הנקודה שלנו, איפה האחריות שלנו, מה הקדוש ברוך הוא לוחש לנו דרך אותו ניסיון וקושי. אבל ברור חד משמעית, שאדם צריך לדעת שכל איסורים שמגיעים אליו, הוא צריך לפשפש במעשיו, הוא צריך לנסות לשמוע את הקול הפנימי שבוקע מאותה סיטואציה של הקדוש ברוך הוא, שאומר לו, ידידי, בני היקר, אהובי, אני דואג לך, אוהב אותך, ולפעמים כשאוהבים מישהו, צריך לתת לו זריקה. מכיוון שאנחנו רוצים שהוא יהיה בריא. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים מכאיב לנו, בכדי לחנך אותנו, ללמד אותנו, ולהקנות לנו קנייני נצח, שהם בעזרת השם יוכלו ללוות אותנו אחרי זה, באתגרים יותר קשים בחיים, ולהפוך את החיים שלנו להרבה הרבה יותר טובים. אם נפנים את זה, וניישם את זה, אנחנו נגלה באמת, שכל האיסורים שבאים ומתרגשים עלינו, נועדים לטובתנו, ואז כמובן שנחיה בצורה הרבה יותר נכונה וטובה. לילה טוב.
שלח לי כוח, אל תיתן לי לברוח, גם אם הלילה ארוך ומפותח. כשהשמש שוב נמחקת, הורד אליי קצת שקט, הבדידות הזאת צועקת, ולא תמיד זה קל. שלח לי כוח, עזור לי לסלוח, בצילה של כל טעות מסתתר סיכוי בהיר להתחיל מהתחלה, לקום מהנפילה, לנשום עם כל הכוח, גם אם אין בי אפיר.
לך לקרוח, אל תיתן לי לשכוח את האור שנדלק בשולב של כל כאב. תן תקווה קטנה, קצה של אמונה, רק אל תשבור, אל תשבור לי את הלב. ענה, שלח לי כוח, חזור לי לסלוח, בצילה של כל טעות מסתתר סיכוי בהיר להתחיל מהתחלה, לקום מעד נפילה, לבשום
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
תנחום, תנחום, שומע עבור, שומע עבור.
כן, סבתא, שומע. קרה משהו?
בטח שקרה, בטח. אני נמצאת פה עכשיו באושר עד. ואני רואה שמוכרים אתכם 5 ב-100.
מה? את בטוחה שזה לא טעות?
תנחום, זו לא טעות. מגוון ספרי הקומיקס מהמהדורה החדשה של חבורת הריאג במחיר מבצע של 5 ספרים ב-100 שקלים.
5 ספרי קומיקס של תריאג ב-100 שקלים?
כן, מהרו, המבצע לזמן מוגבל.
תריר אליי.
חולמים לעבוד בפרסום ויחסי ציבור? היום כבר כולם יודעים. פרסום ויחסי ציבור לומדים בבית ספר החרדי של איגוד חברות הפרסום בישראל. זה המקום שישלב אתכם בתפקיד מרתק בתעשיית הפרסום ויחסי הציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. ההרשמה למחזור 16 החלה. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו לבית ספר 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל. קורס גברים, ועכשיו חדש גם קורס נשים.
שוב שלום לכם מאזינים יקרים. כבר שמעתם על ההזדמנות הבלעדית לרכוש קרקע פרטית שתופשר בעתיד לבנייה בפרדיס חנה כרכור, ושהמחיר צפוי לעלות. רבים מכם כבר עשו את הצעד החכם ורכשו. עכשיו מחירי הקרקעות באזור אכן רק מתייקרים. שווה לכם לנצל את ההזדמנות לפני עלייה נוספת במחיר ולהתקשר עכשיו למלכה השקעות, כוכבית 5751. אם יש לכם 149,000 שקלים, נצלו את ההזדמנות והתקשרו לכוכבית 5751. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי
אנחנו בשעה השנייה של תוכנית מדברים מהלב, ואנחנו עם מאזין נוסף. הלו? שלום ולילה טוב. מאזין? אנחנו נמתין מספר רגעים. שלום ולילה טוב, מאזין נוסף. הלו?
כן, שלום וברכה כבוד הרב.
כן, שלום וברכה, ערב טוב, לילה טוב. כן.
רציתי לשאול את הרב, אנחנו ישיבה... לא שגרתית, אנחנו ישיבה של יחסי קצת בחורים. ולפני איזה שבוע, פתאום יום אחד הרב שלנו עזב את הישיבה, ומשהו עוזב לאיזה תקופה. ולא ידענו איך לבלוע את זה. כאילו, פתאום היינו מישיבה מתפקדת, ישיבה זה, כאילו עכשיו, מה עושים אז? נאבדנו כזה, רציתי לשאול את הרב עצה, אם אפשר, איך מתמודדים עם מצב כזה של פתאום, איך זה נקרא, שנאבד הקרקע.
האמת היא שגם אני נאבדתי. מה הכוונה עזב אתכם?
אה?
הצלחת לאבד גם אותי. מה הכוונה עזב אתכם? לאן עזב אתכם? למה עזב אתכם? קודם כל תרגיע אותי, ראשית כל, הוא שב?
כן, יחסית.
עכשיו בוא תפרט לי.
זה שונה, אנחנו ישיבה של 20 משהו בחורים.
כן.
וכאילו, הרב כל הזמן פה, הרב היה פה שלוש דברים, כל הזמן נמצא. ואז לפני כמה זמן הרב אמר שהוא רוצה לחזור לתקופה לכוילל, לחזור לתקופה ככה לסטייגן של כוילל, לאווירה של כוילל, ואז הוא עוזב, הוא אמר, אני עוזב לכמה זמן, ללא תאריך חזרה, בינתיים, הוא חזר עכשיו, אבל אז חוויתי כאילו איזה שהוא אובדן קרקע, כאילו הייתי רק הנה מתן לסם ופתאום הוא נעלם, אז כאילו קיבלתי כזה...
טוב, אני אגיד לך, ידידי, אני, ברוך השם, זה לא התוכנית הראשונה והשנייה, אבל עם דבר כזה אני עדיין לא נתקלתי. ולכן אני מאוד מאוד מסוקרן שתספר לי יותר פרטים. אני לא מבין, הוא עזב את הישיבה, חזר לכוילל, והישיבה, כל אחד הולך לביתו?
לא, הישיבה תמשיך לתפקד.
המשיך לתפקד בלי ראש הישיבה, עם שאר אנשי הצוות.
הישיבה תמשיך לתפקד בלי ראש הישיבה, ורק עם הרב שלה, עם האברך של הבוקר, והישיבה המשיכה לתפקד, אבל כמובן זה לא היה באותו רמה, וגם ועצם זה שהרב עזב זה היה כזה וואו, כזה רגע, מה עכשיו?
הבנתי. תראה, אני אגיד לך, ממה שאני מתרשם מתוכן דבריך, אני מבין שאם הישיבה הזו עובדת ומתפקדת עד כדי כך שאתה אומר שאומנם פחות מתפקוד כאשר הוא נוכח בישיבה, אבל עדיין המצב תפקד. אז אני מבין שמי שמנהל את הישיבה, ראש הישיבה, הוא חושב לפני שהוא עושה מהלך כזה או אחר. זה באמת מהלך מפתיע ואולי אפילו חסר תקדים. אבל יכול להיות באמת שאולי הוא רוצה להראות לכם את התמונה היפה שלכם, איך אתם מתפקדים כל כך בצורה מקסימה, גם בגלל שהוא, גם כאשר הוא לא נוכח שם, ואני חושב שזה דרך מצוינת להעצים אתכם, אני חושב שזה קצת ריזיקה, אלא אם כן, הוא רואה לנכון לעשות דבר כזה, כנראה הוא באמת מאוד מאוד מאמין בכם, שאתם מסוגלים לעמוד על הרגליים לבד ולתפקד בכוח עצמכם, שזה דבר שזה, אני לא חושב אני חושב שצריך לבלוע את זה. אתה אומר שאתה לא יודעת איך לבלוע את זה? אני חושב שצריך לבלוע את זה מרוב המתיקות שבדבר, לראות קבוצה של בחורים, אתה אומר מעל 20 בחורים, הישיבה מתפקדת אמנם קצת פחות, אבל אתה כפי שאתה מתאר ומעיד שעדיין הישיבה תפקדה בסדרים ובתפילות, גם באחר הצהריים שלא היה אף איש צוות.
כן.
כן, זה, תראה, זה ישיבה גדולה או ישיבה קטנה?
ישיבה גדולה.
ישיבה גדולה. וזה כבר לקראת, זאת אומרת, לקראת ניסויים, אני מבין.
כן, חלקם.
כן. אז זה דבר שהוא נפלא ומרשים, אני לא יודע אם הייתי ממליץ לו לעשות דבר כזה. אני מתאר לעצמי שאדם שפתח ישיבה ומחזיק ישיבה, השיקול היחיד שלו זה לא השיקול של רצון לחזור לכולל, אם הוא יודע שבמחיר הזה ייווצר נזק לישיבה. ולכן אני סמוך ובטוח שאם הוא עשה דבר כזה, אז כנראה סוף מעשה במחשבה תחילה, הוא הבין את הסיכון שבדבר, אבל הוא השתכנע שהתועלת שבדבר היא גוברת, בכדי באמת לתת לכם עצמאות, כי בעזרת השם ביום מן הימים, במוקדם או במוקדם יותר, בחורים בעזרת השם בונים את ביתם האישי, ואז יש להם הזדמנות פז, שנייה לפני שמתחתנים, או שנה לפני שמתחתנים, או שנתיים לפני שמתחתנים, באמת לגלות יציבות, שזה דבר שהוא מאוד 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 חסר לנו, מכיוון שכאשר בן אדם, גם כשהוא ספון באוהלה של תורה ולומד טוב בישיבה, פתאום הוא מתחתן, וכבר אין ראש ישיבה, ואין אנשי צוות, ואין משגיח, ואין גם את החברה שמחייבת אותו, ואז פתאום הוא מבין שכל מה שהוא בנה לא באמת עם יסודות מוצקים, וזה עלול להכניס בן אדם למשבר גדול. אבל ברגע שהוא נחשף לכך...
בעצם כאילו, שזה מה... הרעידה הזאת שקיבלנו, זה כאילו מסתום היה כוונתו של הרב שלנו שעזב, זה היה כאילו, זה לא היה בגלל הכל, זה היה באמת בגלל שנחווה את הרעידה הזאת.
תראה, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. אבל אני ככה מבין, מטבע הדברים, כאשר אדם פותח ישיבה, הוא כנראה, הוא מבין לקראת מה הולך, והוא רוצה לעסוק בתחום שאותו, באימפריה שאותה הוא הרים. ואם הוא עשה דבר כזה, אני בכל אופן רואה בזה הזדמנות מצוינת לתפוך לכם על השכם ולהגיד, כל אחי, אשריכם, שאתם גם בלי מסגרת ובלי איש צוות שעומד עליכם, אתם מתפקדים ומנהלים אורח חיים מקביל ודומה וקרוב לאורח חיים שאתם מנהלים כאשר יש בכם איש צוות שהוא דואג שהעסק ינוע ויתפקד, שזה דבר שהוא מעבר לזה שזה באמת כבוד גדול עבורכם, זה דבר גם שהוא יש בכוחו לפתח בכם עצמאות מיוחדת, לקיחת אחריות אמיתית גם על הישיבה שלכם וגם כל אחד ברמה אישית. לכן אני רואה בזה תועלת מרובה, אבל נסיים את השיחה באווירה טובה, באווירה אופטימית ובאווירה שמחה שברוך השם הוא שב. זה הדבר שהכי חשוב. ואני מציע שאם אתם בקשר מספיק טוב, לפי מה שאני מבין, זו ישיבה קטנה, וסביר להניח גם משפחתית, אז אני חושב שתשאל אותו, תשאל אותו ישירות, תמצא את ההזדמנות.
נשאל סתם, נשאל איש חינוך מבחוץ,
זה התפיסה שלי, אבל כדאי גם לשאול אותו, בטח הוא יוכל יותר לחדד מסרים ולהעביר את ה... בסדר? יופי, אשריך ואשריכם, תשלח גם לתלמידים, לשאר הבחורים. כל טוב, לילה טוב.
לפעמים מרגיש כמו הלך במדבר, כמו לנידף ברוח שלא יודע לאן. המחשבות רצות, רצות, לא מפסיקות. מי אני בכלל ומה אני עושה כאן בעולם? אבל יש רגעים גדולים שהשמיים נפתחים, שומע כל פעם עולים עמוק בפנים שלוחש לי אתה לא לבד. תן בי כוחות שלטובת האמונה
את התקווה. תן לי יד בכל מקום, בכל זמן, שמפול מיד עקור, כי אתה אבא רחמן. כי יש רגעים גדולים שהשמיים נפתחים, שומע כל פעמונים עמוק בפנים שלוחש לי. אתה לא לבד, אתה לא לבד, לבד, אתה לא לבד, לבד. בכל מקום אני איתך, מרים, מחבק אותך, אתה לא לבד. גם ביום קצת אפור, אתה מדליק את האור ונותן בי עוד כוח להמשיך לצעוד, לא לברוח, ולא נותן לעצמי לשכוח שאני לא לבד. בכל מקום אני איתך, מרים, מחבק אותך.
Thank you.
שוב שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. נקרא מכתב קצר נוסף שהגיע באתר. שלום, נראה לי שאני מודע לקשיים שלי, שאני צריך לעבוד עליהם, אבל אני לא מצליח ליישם את מה שאני צריך. דוגמה, אני צריך ללכת לישון בשעה נורמלית ולא מצליח, וכמובן שהדבר הזה משפיע עליי בקושי, בקימה, ביום של המחורת. תראה, מאזין יקר, כל קושי וקושי, השלב הראשון כפי שאתה אומר, שברוך השם התגברת ולמדת אותו, להיות חשוף ומודע אליו, שזה דבר שדורש כנות מצדך, שזה דבר שהוא יפה ומרשים. אבל השלב השני זה לדעת שהפער בין הידיעה שלנו לקושי, שעליו אני צריך לעבוד, לבין היישום שלו, זה מלחמה בעצם בין הלב לבין השכל. בין הרגש לבין המוח. זאת אומרת, אני במוחי, בשכלי, מודע באופן חד משמעי, שכאשר אני הולך לישון מאוחר, זה דבר שמקשה עליי מאוד מאוד לקום בזמן שאותו אני, שבו אני רוצה לקום. אבל מצד שני, התאווה, הרגש, זה למרוח את הזמן בלילה, לדבר עם חברים, לקרוא ספר, או מכל סיבה שלא תהיה, ללכת לישון מאוחר. הקושי הוא קושי אמיתי באמת להשליט, וזה עבודת חיים, להשליט את המוח על הלב. לא לתת ללב ולתאוות לנהל אותנו, אלא לתת לשכל ולהיגיון לשלוט בחיינו. אחד הסיבות שזה קשה, מכיוון שמימוש התאווה, אנחנו מקבלים את התוצאה מיד. אנחנו כרגע רוצים לקרוא ספר ולא רוצים לישון, מקבלים מיד את ההנאה שאותה אנחנו חפצים, לקרוא ספר, או לשוחח עם חברים, או כל הנאה שלא תהיה, שגורמת לנו ובגינה אנחנו הולכים לישון נורא מאוחר. המחר בבוקר לא מספיק מוחשי עבורנו. ההפסד, המחיר שאותו אנחנו משלמים, הוא לא מיידי. ולכן מה שאני מציע לך, ברגע שתעשה לעצמך איזשהו מבצע, צריך להיות בן אדם חזק בשביל זה. ואם אתה אומר שאתה מודע לקשיים שלך שאתה צריך לעבוד עליהם, כנראה יש בך מן העוצמה. ולכן מה שהייתי מציע לך ידידי, לערוך איזשהו מבצע לעצמך, לרכוש את ההרגל הזה, ואחרי תקופה הוא כבר בכיס שלך. לצורך העניין, אם אתה מדבר על הדוגמה הזו, אם אתה תעשה לעצמך, שים לצורך העניין סכום כסף בצד. ותגיד לעצמך, אם אני עכשיו מסמן וי על חודש ימים שבהם אני הולך לישון בשעה מסוימת, בשעה 11, בשעה 12, תעשה וי, אתה קונה לעצמך איזושהי מתנה, איזושהי הנאה, אתה יוצא לאכול באיזשהו מקום עם חברים, או מוצא איזשהו משהו שמדבר אליך, אני לא יודע אם אתה רוצה לקנות אופניים עכשיו, או מתנה אחרת בסכום יותר נמוך, משהו שבהישג ידך, אבל משהו שבעצם אתה, בזמן המלחמה, בין המוח לבין הלב, בין הרצון, לקום אחר מוקדם, ובשביל זה ללכת לישון מוקדם, לבין למרוח עכשיו את הלילה, יעמוד מולך עכשיו ההפסד הזה, שאתה לא רוצה להפסיד את הסכום כסף הזה, שאותו אתה תקבל ואותו אתה תממש, במידה ואתה באמת תצליח לעמוד ביד הזה. ברגע שאתה תעזר בדבר הזה של ההנאה וההפסד המיידיים, בהתחשב, כמובן בהתווסף, למוח שבו אתה מבין באופן חד משמעי שאתה צריך לעשות את הדבר הזה, אני חושב שזה יעזור לך להקל על עצמך להתגבר מול ההתמודדות והניסיון הזה. וכך גם בכל שאר עניינים שבהם קשה לנו להשליט את המוח על הלב, קשה לנו לעמוד בפיתוי ובניסיון שאנחנו רוצים לקבל את המימוש של הענה כאן ועכשיו, מול משהו שהוא בהמשך, הוא הרבה יותר חשוב, הוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר רציני, הוא הרבה יותר כדאי, אבל הוא בהמשך. הרבה יותר קל לי לקבל טענה כאן ועכשיו. ולכן ברגע שאתה תתרגם את הדבר החשוב העתידי להנאה מיידית, ואתה תגבה את זה באמצעות הנאה כלשהי, שאותה אתה תרוויח, ואם לא, אותה אתה תפסיד, אני חושב שזה יהיה לך לעזר ולהכי שמח, בשעת הקושי, את הסיפוק המיידי הזה לעשות לעצמך וי, אני נכנסתי למיטה בשעה 11 והלכתי לישון. עוד וי, עוד וי, עוד וי, אחרי שבוע, שבוע, אם אתה תסתכל בגאון ובגאווה על עצמך ותגיד, תשמע, הצלחתי בצורה פלאית לעמוד בניסיון הזה, הצלחתי ליישם, להתמודד עם אותו קושי שאליו אני מודע. וזה דבר שאני חושב מאוד מאוד יכול לעזור לך. כי כל הדבר שיש לנו עכשיו בהנאה מול הדבר הנכון, זה הנוחות המיידית. ברגע שאתה תהפוך את הדבר החשוב להנאה מיידית ותתרגם אותו למשהו מיידי, זה יכול להיות, כפי שאמרתי, גם לאורך זמן, אבל משהו עכשיו אתה בעצם מפרגן לעצמך, עוד וי, עוד וי, עוד וי, אז אני חושב שזה באמת יהיה לך הרבה הרבה תועלת בזה, מאחל לך המון המון הצלחה ולילה טוב.
הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים, נחת על הימים. הניסיון הזה עדיין לא מרפא, זקוק לקצת עזרה, לקצת הרבה רחמים. קלות הראש הזאת טלתה לי לא פחות, עכשיו אני עובד דרכים, עובד עצות. אין לי פתחון פה ולא פתרון לב, מודה בפה מלא. אז תן לי יד, דושת לי יד, כי אני לא יכול אם זה יותר לבד. ענק אלי שמק עולי, ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים, נחת על הימים. הניסיון הזה עדיין לא מרפא, זקוק לקצת עזרה, לקצת הרבה רחמים. קלות הראש הזאת טלתה לי לא פחות, עכשיו אני עובד דרכים, עובד עצות. אין לי פתחון פה ולא פתרון לב, מודה בפה מלא. אז תן לי יד, דושת לי יד, כי אני לא יכול אם זה יותר לבד. ענק לי שמה קולי, את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. ותן לי את הדעת להבין הכל, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן. ותן לי, כי רק אתה יכול לתת לי את הדעת לשנות ולשפר ולתקן.
שלום ולילה טוב, אנחנו עם מאזין נוסף.
ברור.
כן, שלום וברכה, לילה טוב.
שלום רב, לילה טוב.
לילה טוב וברך.
יישור כוח על התכנית. השאלה שלי היא כזאת.
כן, אדוני.
יש לי בחור שנצמד אליי בחודשיים האחרונים. הבעיה שלו זה שיש לו בעיה לקבל מרות.
אני מבין שאתה איש צוות בישיבה?
אפשר להגדיר זאת.
כן.
אבא שלו דיברנו, הוא אמר שגם בבית זה קורה. הוא בן 15.
כן.
השאלה שלי, מה אנחנו יכולים לעשות? עשינו את כל מה שאנחנו יכולים, אם זה פרסים, אם זה מבצעים, אם זה כל הדברים האלה.
כן.
תנסה... שום דבר לא מתקדם.
כן. תנסה למקד אותי. אתה אומר שמצד אחד הוא כן רוצה קשר איתך, ומצד שני אתה אומר שמרות הוא לא רוצה לקבל. אז למה בכל אופן הוא מנסה להדק ולחזק את הקשר איתך?
אני אגיד לרב מה. אני הרב, אפשר להגדיר את זה ככה, אני הרב השטלן בישיבה. ולכן הוא
תסביר, זאת אומרת אתה מטעם האנשי צוות, מטעם צוות הישיבה, שיהיה מישהו שיותר...
לא, אני מטעם הישיבה. עכשיו אני הרבה מתנדב במדע ובזקה, אז הוא מדי פעם שהוא רוצה ככה להתפרק, הוא יוצא איתי למשמרות.
הבנתי.
אז הוא יותר מתחבר אליי, אבל הוא לא, עדיין לא מקבל את המרות שלי. זאת אומרת, כשאני אומר לו דברים, הוא לא עושה.
זאת אומרת שהוא נהנה מהדיבידנדים, מהתועלת שאתה מביא לו, שנחמד לו, כפי שאתה תיארת, כרב הסטלן, שמוציא אותו וככה עושה לו את החיים יותר מעניינים ומגוונים, אבל כשזה מגיע ברגע האמת לנקודות מהותיות ומשמעותיות, שאתה אומר, טוב, תשמע, אני משקיע בך, אני רוצה גם לראות תוצאות, אז פה אני מבין שאתה נעלם הקשר.
נכון מאוד.
כן. איך אתה מסביר, אתה אומר שהתופעה הזו חוזרת על עצמה, כפי שמעידים הוריו, גם בבית. ואני מבין, אני לא יודע מה קורה בבית, אבל לפי מה שאני שומע ממך, וכפי שאני מבין שבתפקיד ששמו אותך ולשמוע אתה הגעת לישיבה, זה בשביל לתקשר עם הבחורים בצורה יותר משוחררת, יותר נעימה, פחות תוקפנית.
הרב הסטלן.
כן, והשיח שאתה מנהל איתו הוא שיח סטלני כלשונך? זאת אומרת, אתה מדבר איתו באווירה נעימה, ואתה מנסה ככה לקחת נקודות מסוימות ולדבר איתו על זה מהלב, או בצורה שיותר קשוחה?
הוא חברי.
תן לי נקודה מסוימת שהיית רוצה שהוא ישתפר בה. ואתה אומר, תשמע, אני לא מגיע ללב שלו, פה בדבר הזה הוא נעלם, דום. הוא לא פשוט נעתם לחלוטין.
לשבת וללמוד שעה אחת ביום איתי גמורה. ואני לא מדבר עכשיו כמו בישיבות שזה לשבת עם טוישבש ורשי ומרשו וכל הדברים האלה.
באווירה טובה.
לשבת וללמוד, כן, כמו הישיבה של הרב, שמעתי הרבה שבחים על הישיבה.
שכוח, קודם כל תודה רבה לך. תראה, קודם כל אני רוצה להגיד לך שתדע, אתה יש לך תועלת ויש לך כוח חזק מאוד.
אולי הרב יקבל אותי אצלכם?
בוא נסיים קודם כאן את הנושא של לשמו עליתה, ובעזרת השם, עוד חזון למועד. אבל בוא נתמקד שלא נתפרס על נושא אחר, ובסוף נפספס את העיקר. כפי שאמרתי, אתה צריך להבין ולדעת, שיש לך כוח אדיר וכביר, שברמה מסוימת, גם לגדולי הרבנים, וגם לראש הישיבה, בישיבה ששם אתה מכהן כרב הסטלן, אני נצמד ללשונך, אין לו את הכוח הזה, מכיוון שבחורים עלולים להרגיש מאוימים, וברגע שאתה משלב ביחד עם זה, כפי שאתה תיארת, גם התנדבויות בכל מיני מקומות ועיסוקים אחרים, אז הלב לפעמים יכול להיות יותר קשוב ויותר פתוח לאנשים מהסוג שלך. עכשיו אתה אומר, תשמע, אני בסופו של דבר מתמודד מול בחור שאני באמת משתדל לתת לו את כל צורכו ואת כל מה שהוא זקוק לו, באמת בשביל שיהיה שמח ומאושר, אבל אני רוצה גם שהוא יתקדם מבחינה רוחנית, ולכן אני מאוד מאוד רוצה שהוא ילמד איתי במשך שעה. נכון? עכשיו תתאר לי את הסיטואציה, שנוכל ככה להתמקד ולנסות ביחד לנתח את המורכבות בבחור הזה. אתה עכשיו מציע לו, נקרא לו מוישי לצורך העניין, שם בדוי כמובן, אתה אומר לו, מוישי, נו, נהננו, יצאנו ביחד, טיילנו, עשינו, פעלנו, עכשיו בוא נשאב נלמד איזה שעה, מה הוא מגיב לך?
עשיתי את זה הרב, עשיתי.
מה הוא מגיב לך?
אני עייף, אני לא מרגיש טוב, כל פעם תירוץ אחר, הרב צריך להכיר את התירוצים של הבחורים.
כן, אני מבין. תראה, אני אגיד לך, אני חזרתי על זה מספר פעמים. אני מאוד 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 מאמין בכוח של שיח, של הידברות נעימה ותקינה. ברגע שאתה באמת, כפי שאתה נשמע לי, באמת אדם בעל טוב לב, ובאמת רוצה להשפיע באמת ובתמים, ללא כל רווח כזה או אחר. אם אתה תשב עם אותו מוישה שם בדוי, ותגיד לו, מוישה, תראה מותק. אני מאוד מאוד רוצה שתהיה שמח. אני מאוד מאוד רוצה שתהיה מאושר. ולכן תראה כמה אני משקיע ולוקח אותך, כמה כיף לי לראות אותך מחוייך. אבל אתה בחור צעיר, ואתה צריך לדעת, אני מרום גילי, יכול להעיד, שבסופו של דבר, בשביל שבאמת בן אדם מאושר, הוא זקוק להסביע ולהזין גם את החלק החומרי שבו, ובשביל זה אנחנו אוכלים ושותים וישנים ויוצאים, כפי שאתה אמרת, לכל מיני פעילויות, אבל בשביל להשלים את האושר שלו, הוא חייב להסביע ולהזין גם את החלק של הנשמה שבו. ואם אתה אומר שאתה עייף, ברור לי שבאמת, כפי שאתה אומר, אתה עייף, זה לא תירוץ. אם אנחנו נאמין שזה לא תירוץ על התשובה.
הרב, הכי מצחיק זה שאחרי חצי שעה הוא ניגש אליי, הוא אומר לי, בוא נצא שוב פעם. ואז אמר, אתה לא עייף? נכון, אני עייף. כאילו, זה תירוץ, שומעים שזה תירוץ.
כן. זה, אני לא חושב שזה תירוץ. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו צריכים להבין שברגע שאנחנו עוסקים עם נשמות, ברגע שאנחנו עוסקים עם, 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 עם יעלומים, עם בני אדם, בגיל הכל כך מורכב בחייהם, שזה הזמן הקשה ביותר, זה גיל 15, 16, 17, זה הגיל המבולבל ביותר. כשהוא אומר לך עייף, הוא לא מתכוון שעכשיו אני רוצה ללכת לישון, ולכן כפי שאתה מתאר ומעיד, אחרי חצי שעה אומר בוא נצא עוד הפעם. הוא בא להגיד לך משהו מעבר. איך אתה קורא את המשפט אני עייף? מה הוא אומר בה אני עייף? הוא אומר אני עייף מללמוד. עייף זה לא רק עייפות פיזית. עייפות יותר חזקה זה עייפות נפשית. בן אדם שהוא לא מרגיש טוב או בדיכאון, גם אם הוא ישן עכשיו 3 ימים ברצף, הוא עדיין עייף. ופה צריך לרדת לתוך נשמתו, ולנסות להבין מדוע הוא עייף מסוג העייפות הזו שמפריעה לו ומתישה אותו מתשבת וללמוד. יכול להיות זה בגלל שיש לו ריאקציה והתנגדות, כי ייתכן שההורים שלו או המורים שלו או אנשי הצוות בעבר.
משהו אחד לא אמרתי הרב, שאמר לי אבא שלו,
כן.
הוא היה אצל פסיכולוג.
כן.
והפסיכולוג אמר לו שהילד כשהוא רואה גמורה הוא רואה דף שחור בעיניים. זאת אומרת שכנראה אני לפי מה שהבנתי שבחיידר הוא עבר את התעללות כלשהי מהמלמד או מהחבר'ה ופשוט קשה לו לשבת ולמוד.
אז טוב, אז קודם כל ברוך שכיוונתי באמת לדבריו של אותו פסיכולוג, וזה באמת תופעה שחוזרת על עצמה אצל המון 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 בחורים שהם נשמות תאורות וטובות ובאמת רוצים לעשות טוב, אבל כיוון שהם עברו טראומה בתחום הלימוד, זאת אומרת כפי שאתה אמרת, מלמד בצורה לא נעימה, בצורה מאיימת, חייב אותו וקפה עליו את הלימוד, אז לפעמים בן אדם מפתח אנטי כזה שהוא ממש 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 מתעייף או רואה דף שחור, כפי שאתה תיארת בשם אותו פסיכולוג, כאשר מחזירים אותו לאותה סיטואציה, והוא חוזר פשוט לאותה חוויה, שבה הוא הרגיש את אותו פחד מאותו מלמד, שבכוח כפה אותו לשבת וללמוד. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות בדבר הזה, זה לעשות את אותה חוויה, חוויה מתקנת, אבל באופן אחר. דהיינו, אם הוא לא אוהב לשבת וללמוד, למשל לצורך העניין, אתה מדבר על דף גמרה שהופכת לו לדף כהה ושחור, בזמן הלימוד, תגיד לו, מה אתה אומר? אולי נלמד את פרשת השבוע, לתפוס איזה פרשה מעניינת, עם איזה אורח חיים, ככה משהו שיותר ידבר אליו ללב, עם סיפורים, איזה משהו שהוא ירגיש שיש לו ביטוי בזה. או אולי ללמוד משנה ברורה, ולשלוט ככה, להרגיש בדרך הזו דברים פרקטיים של שבת. יש שם כל מיני מגוון של סוגים, של ספרים מרהיבים שמדברים בצורה פרקטית, כמו אורחות שבת, או איך קוראים לספר של הרב נויברט, שמירת שבת כהלכתה, שמפרט כל מיני נושאים מאוד מאוד מעשיים, כאשר אנחנו נתקלים בהם בשבת, והלכות מה אסור ומה מותר, ובנקודה הזו בעצם אנחנו מרוויחים את הריאקציה ואת ההתנגדות שיש לו בעקבות אותה חוויה טרגית שהוא חווה בילדותו. עכשיו, ברגע שהוא יחווה חוויה מתקנת כזו, והוא ירגיש שהלימוד זה דבר שהוא נעים, כמובן, לעשות תוך כדי, אני מציע לך לקנות איזה שוקולד טעים, או איזה שוקו ככה מהביל, או ככה באווירה טובה.
הרב השטלן זה לא פשוטו כמשמעו, כן, וגם כן. טופולדים וגם זה, אני נותן מילה.
מצוין, מצוין. אז אני אומר, כמו שאתה עושה, זה דבר מבורך, ופשוט מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא שלח לאותו בחור, שהוא מלווה באמת על ידי מלאך, שזה אתה, את הבחור, את הנער הזה, באמת ובתמים בשביל לעזור לו. אבל כפי שאתה, ברוך השם, במהלך השיחה, נחשפנו לכך שיש לו איזה משהו נגד לימוד הגמרא, מכיוון שהוא חוויה לא נעימה בדבר הזה, וזה דבר שמלווה אותו. הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא הסביר מדוע כתוב, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. כן, התורה ממשילה את דברי התורה לשירה. כשם שבשירה יש המון המון סוגי מוזיקה, אם אדם לא מתחבר למוזיקה שקטה, אז יעבור למוזיקה רועשת, אם הוא לא רוצה מוזיקה כזו, יעבור למוזיקה אחרת, גם כן התורה מאוד מאוד מגוונת, ונותנת מענה לכל מיני סוגי אנשים, ולכן אילו ואילו דברי אלוקים חיים, ולכן ברגע שאתה תגלה את הנקודה שבה יש לו חלק, כפי שאמרתי, או ללמוד הלכות, או ללמוד דברי מוסר ואגדה, או ללמוד פרשיות שבוע עם מפרשים שהם אטרקטיביים מעניינים. יש המון 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 פרשיות בתורה שיש בהם המון המון דברים מאתגרים ומעניינים ומרגשים, עם שאלות מעניינות, עם תשובות מרתקות. הוא ימצא את החלק, וכפי שאתה תיארת בסטלנותך, שאתה מלווה את הדברים באמצעות כל מיני דברי מתיקה, אני חושב שזה דבר שיהפוך לו, וזה דבר שהוא נצח, נצח, נצח מה שאתה עושה. לקחת את אותו דבר מר, ולהפוך לו אותו לדבר מתוק, גם באמצעות החומר הנלמד, וגם באמצעות עזרים חיצוניים, כדוגמת שוקולד וכולי, כפי שתיארתי, אני חושב שאתה יכול לעשות חסד עצום, נצחי ורוחני, עם אותו בחור. לך בכוחך זה והושע את ישראל.
הבנתי, הרב, עכשיו עוד משהו.
כן, בבקשה, בקצרה, כי יש הרבה מאזינים.
אני קיבלתי מידע,
כן.
ואני לא יודע עד כמה אתה מבקש עליו, שיש לבחור אייפון שתראה אחי. עכשיו, אני לא יודע איך עדיין להגיב לזה. מה הרב מייעי?
תראה, כל עוד כפי שאתה מתאר זה מידע, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד צריכים, אני אומר תמיד, להורים. עדיף שתאמינו ב-100% ותגלו שתהיתם ב-50%, מאשר שלא תאמינו ב-100% ותגלו שתהיתם ב-50%. ודאי שהדבר, הכלי החז... מה?
משפט חכם.
תודה רבה. הדבר החשוב ביותר מול אנשים בכלל ובני נוער בפרט, זה לתת בהם אמון. כי אתה יודע, יוסף הצדיק, כאשר הוא שהה בבית פוטיפר, הוא היה בתקופה כל כך קשה, מהבן הבכיר, המועדף, האהוב של אביו, הוא ירד באמת לבאר שחת, התגלגל בבור ונמכר כעבד, והגיע לשם כמשרת, והוא נתפתה לדבר עבירה. בשביל להתמודד עם כזה ניסיון, נדרשים תעצומות נפש אדירים. והתורה מסבירה, מה הדבר שעמד לו להינצל מאותו ניסיון? מה הדבר שעזר לו באותו זמן להינצל מהעבירה הזו? אומרים חזל, דמות דיוקנו של אביו. ברגע שאבא שלו אהב אותו והאמין בו, וידע שהוא יוסף, הוא מלך, הוא האדם הגדול, זה הדבר שנתן לו את הכוח להתמודד עם אותה עבירה. ולכן מפה אנחנו צריכים ללמוד מסר חזק מאוד שחזל דואגים להעביר לנו. ברגע שאנחנו מאמינים בנער, אוהבים אותו אהבת אמת, ואנחנו בטוחים שהוא בסדר ושהוא יצליח ושהוא טוב, גם אם הוא לא שם, גם אם הוא יהיה בזמני פיתוי וניסיונות קשים, אם יש משהו שיוכל לעזור לו, זה האמון שאנחנו רוחשים לו. ולכן, בדבר הזה ספציפית, קודם כל, כפי שאמרת, כל עוד אנחנו לא יודעים בצורה ברורה, אז אנחנו צריכים להאמין ולשדר כך, מכיוון שאנחנו יכולים, חלילה אם נתבונן עליו בעיניים שליליות ומבקרות ושופטות, אנחנו עלולים להפסיד אותו. אבל קודם כל אני חושב להניח את זה בצד, מכיוון שכפי שאומרים חז"ל, בור שאין בו מים יש בו נחשים ועקרבים. ברגע שהוא יתמלא, ואתה תמלא אותו במנה רוחנית, והוא ירגיש סיפוק מזה, תוך כדי שהוא מתגבר על אותה ריאקציה ואותה טרגדיה, ואותה חוויה שלילית שהוא חווה בעודו ילד, אז הוא יתמלא רוחנית, אז באמת הנפש שלו קצת התייצב, כן, הנפש שלו תתייצב, כי אדם שעבר כזו חוויה מבחינה נפשית, שהוא מרגיש כל כך ריאקציה ממשהו רוחני, משהו בנפש שלו לא יציב. ברגע שהוא יתגבר על זה ויסביע אותו, אני חושב שבעזרת השם, תוכל גם לפתוח את הדבר הזה בעדינות, ולדבר איתו, והוא יראה שהוא ניזוק מזה, הוא קצת יפקח את העיניים ויתבגר, אבל כרגע שבן אדם מרוקן לחלוטין, מה יעשה הנער ולא יחטא? הוא חייב ריגוש, הוא חייב סיפוק ממשהו, וכאשר אין את זה ביתר, אין את זה במים, אז אנשים לא עלינו מחפשים את זה בנחשים ועקרבים, אבל לזה הוא צריך קצת דעת, ובשביל דעת בן אדם צריך להיות מיוצב נפשית, ובזה אנחנו נסיים ונאחל לך המשך הצלחה מרובה במלאכת הקודש שלך.
ישר כוח, כבוד הרב, אתם מברכתם, תגידו תורה ותאדירו.
אמן, תודה רבה, בשורות טובות. לילה טוב.
מה אתה מתבייש? אתה עכשיו גדול, אתה ממש כבר לא טיפש. איזה חמוד, איזה מתוק, איזה עיניים. בא לי לתת לך צביטה בלחיים. מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? איך אתה אוהב לישון בחושך או באור? מה קרה לך? תענה איזה תשובה. פלט אתה לשון, ילד, מה קורה לך? את אמא או את אבא, אולי את הדודבוי שאו את הדוד הבא. שמעתי שאתה הכי טוב בכיתה, כמה זה 80 ויוד 104. הנה באו לבקר הדודה והדוד, שלא יהיו פדיחות, תעשה לנו כבוד. תרקוד, תופיע, תזמר בכל העיר. אם גלה אתה מושב השפר, איזה שיר.
משיח, משיח,
ואיפה הכבוד? הילדים היום זה לא מה שהיה. הכל כמעט נמחק, העולם כבר השתנה. תלמד ותשנן, תנסה ותתכונן. תפסיק לעיתונן, אתה לא כל כך מסכן. ותזכור דבר אחד חשוב מה שיהיה. אנחנו כל הזמן, אנחנו אוהבים אותך. Thank you.
אנחנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין נוסף.
שלום הרב, לילה טוב.
שלום וברכה, לילה טוב.
קודם כל אני רוצה לומר תודה גדולה רבה לתוכנית בשבועות האחרונים במיוחד. אני לא יודע, פתאום שמתי לב לתוכנית הזאת ו... אני לא יכול להגיד שאני מקשיב כל שבוע, אבל אני משתדל מפעם לפעם, והרב באמת עונה ככה עם, בקשב רב, והתלבטתי הרבה זמן עם, עם לעלות, כי באמת זה לא כזה דחוף לי, אבל בכל זאת מרגיש לי שהרב בטח יכול לתת לי כמה טיפים, או איזה, אולי אפילו דברי מוסר, אבל
אני נסע להסביר את זה. בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, בבקשה.
תודה. איך אני, קורה לי הרבה פעמים שאני, נגיד למשל אני מרגיש צורך לבצע משהו מסוים, נניח אני קיבלתי על עצמי ללמוד משהו, קיבלתי על עצמי משימה מסוימת. בדרך לשם יש את היצרה כמובן, שהוא תמיד מקשה על כל העניין הזה. עכשיו, אני לא מדבר על זה שבכלל הקושי לקבל החלטה זה משהו אצלי שהוא, בכלל זה יכול לקחת משהו של אחרים, אני שם לב שזה לוקח לפעמים, לא יודע, אני רואה אנשים סביבי שהם פשוט, החלטתי לעשות ככה, בא לי לעשות ככה, ואני עושה, ואצלי זה יכול להיות, בא לי לעשות ככה, ואני מתלבט על זה, לוקח את הזמן. לפעמים גם אפשר לאבד דברים על הדרך, לפעמים תחנה, הרכבת עברה כבר מה שנקרא, והמועד הזה התפספס. ומרגיש לי כי הרבה פעמים בחיים ש... הרבה הזדמנויות שיש לי פספסתי, וגם מה שלא פספסתי, אולי אני פספס בהמשך. לא חסר מקרים של בחיי היום יום. כל אחד יש לו את השאיפות שלו ואת הרצונות שלו. לא יודע, אני תקוע סביב העניין הזה. אם הרב רוצה אני יכול לפרט, אבל אני מעדיף שלא.
אז אני אגיד לך, אני חושב שלתועלת העניין, אם אתה היית נותן סיטואציה מסוימת, אני חושב שיהיה לנו הרבה הרבה יותר קל להתקדם, ואני חושב שזה מגדיל את הסיכויים שנוכל בעזרת השם ובסייעת הדשמיה גם להגיע לפתרון. תן לי אפילו סיטואציה מקבילה, אם אתה לא רוצה להיחשף ולספר משהו אישי, בשביל שאנחנו נבין את הרעיון, ונראה איך אנחנו בעזרת השם מתגברים עליו, ומשיגים אותו כפי שאתה כל כך שואב ורוצה.
טוב, האמת היא שזה...
לא לרדיו.
אפשר, אם אני...
אם זה מקשה עליך מאוד, אני אשתדל להתייחס באופן כללי למה שאתה אומר, בסדר?
אני פוחד שזה גם... אולי השיחה הזאת לא תיגמר, אם אני אפתח את זה פה גם. אולי אתה צריך אולי לכתוב את זה, אני לא יודע, אני מעבר, כן נדחתי לדבר עם הרב. זה דברים של חיי היום, זה גם דברים שחייבים לעשות וגם דברים שלא חייבים, אבל נהוג לעשות ככה. כל דבר, אני חושב שזה בעיקר דברים שיעשו טוב לעצמי, או שככה כתוב שזה יעשה טוב לעצמי. ההתנהלות הזאת,
זאת אומרת, אתה ציינת גם מקודם שקשה לך לראות שאנשים מסביבך מבצעים את אותם דברים שמחליטים בקלות. נכון?
כן, נכון. מה זה קשה לי? אני... זה לא שאני מקנה בהם.
זה מתסכל אותך, למה אני לא?
זה גם כן קינה. אני חושב, לא הרב?
זה קינה, אבל קינה חיובית. אתה יודע מה ההבדל? אני למדתי אצל מורי ורבי, ראש הישיבה, הרב ברוך מרדכי אזרחי, ראש שיבת עטרת ישראל. הוא אמר לי פעם שההבדל בין קנאת סופרים, שהיא קנאה חיובית, לבין קנאה שלילית, שהיא מוציאה את האדם מן העולם, כפי שאומרים חז"ל, קנאה שלילית זה למה לא יש, למה הוא מקבל, למה יש לו כזה רכב יפה, למה הוא כזה עשיר וכולי. זה קינה שהיא שלילית, מה אכפת לך, מה אתה מתעסק איתו? אבל קינת סופרים, זה למה לי אין, אני רוצה גם. זה קינה שהיא תרבה חוכמה, כי ברגע שאתה מקבל עכשיו מוטיבציה, אתה אומר שנייה, הוא יש לו, אז גם אני מסוגל, ואז זה נותן לך את הכוח גם כן להתאמץ ולהשיג את אותו הישג, אז בהחלט, כפי שאומרים, תרבה חוכמה. לכן, כפי שאתה אומר, זה קינה, אבל אני חושב שזה קינה חיובית, זאת אומרת, אם אתה רואה אנשים מסביבך, זאת אומרת, בלי אותם אנשים, היית אומר, טוב, ככה זה דרכו של עולם, מטבע העולם, אנשים רוצים, מתמאמים ולא הולך, חיים עם זה.
נכון.
אבל ברגע שאתה רואה את השכנים שלך, את הידידים שלך, את ההורים שלך, את האחים שלך, את הגיסים שלך, אנשים שמסביבך מחליטים משהו ומשיגים את זה. ואתה אומר לעצמך, לא, אין דבר כזה, אני נלחם, כי אני יודע שזה אפשרי, אני לא מבטר, מכיוון שאני רואה שזה ישים, כן? זה דבר שאפשר להתגבר עליו ולנצח אותו. ולכן, כפי שאתה מתאר פה, עצם זה שאתה רואה אנשים מסביבך שמצליחים, אתה אומר, אני רוצה גם להצליח. ולכן, זוהי קינה מבורכת. אתה מבין? עכשיו, נתייחס לנקודה. הסיבה שאני כן ביקשתי סיטואציה כלשהי, מכיוון שברגע שיש מקרה, אז אנחנו נוכל להתמקד בו, גם ברמת השיחה, וגם ברמת הפרקטיקה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נלמד ביחד איך אנחנו מתמודדים ומשיגים את אותו דבר קטן, ויש מושג שנקרא מצווה גוררת מצווה. מדוע מצווה גוררת מצווה? כי ברגע שבן אדם הוא חווה חוויה של הצלחה, הוא רצה משהו והוא הצליח להשיג אותו, אז הוא אומר, תשמע, אני מסוגל, הוא מקבל כוחות, ואז הוא ממשיך למצווה הבאה. הצלחה גוררת הצלחה. כישלון גורר כישלון. כי אם חלילה בן אדם אומר, תשמע, לא הצלחתי בזה, אני לא מסוגל, אין לי את זה. אז הוא עובר לדבר הבא, גם אני לא בזה וגם אני לא בזה. אז לכן באמת כישלונותיו מובטחים לו. אבל ברגע שבן אדם חווה הצלחה במשהו קטן, פיתחו לי פתח כחודו של מחד, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. ברגע שאתה תיקח סיטואציה מסוימת שאתה אומר, לצורך העניין, אתה פתחת מבלי משים, אני חושב, בתחילת דבריך, אמרת, אני רוצה ללמוד משהו מסוים, מכיוון שזה דבר שעושה לי סיפוק, ואני מרגיש שזה מרומם אותי, וזה דבר שעושה לי טוב, וכפי שמתואר, שבאמת תורה היא מעדנת את הבן אדם, והיא מוסיפה לו אור וכולי, אבל אני לא רואה את עצמי מצליח בפועל, נכון?
כן, זה דוגמה של קבלת עול מסוים, זה דוגמה של החלטה.
כן, כן, ואז מגיחה העצלות, האדישות, ככה לפי תוכן השיחה אני מבין שלשם אתה מכוון, שמושרשת בך אדישות ועצלות, ואז אתה אומר, טוב, נו, בסדר, לא נורא, נשרוד עם זה וככה, ואז אתה מוצא את עצמך אחרי תקופה שלא הצלחת להשיג את אותה מטרה שאותה רצית, נכון?
או לא נורא, או שאני לא חושב על זה ברצינות.
אתה לא חושב על זה ברצינות. אז תראה, ידידי, יש לי שני דברים לומר לך. ראשית כל, אתה צריך לדעת שבאדישות הזו, כפי שאני שומע בקולך, זו תכונה שיש בה המון 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 ברכה. זאת אומרת, אותו אדם שהוא לא נמרץ, כן, והוא לא עקשן, אז אלא אדיש למצב, יש בזה גם זווית מאוד 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 חיובית, שיש אנשים מסוימים שאם היה להם את זה, או אפילו בצורה, במינון נכון, אז הרבה דברים בחיים שלהם היו נראים הרבה יותר טוב, דווקא בגלל שהם עקשנים, שזו הקשנות שעלולה להיות מבורכת לפעמים, אבל אותה הקשנות גם יכולה להיות מאוד 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 מקלקלת את השורה, אז זה דבר שהוא הם נתקלים בו בהמון המון סיטואציות שעלולים לפרק משפחות, לפרק המון מערכות יחסים, בין עובד ומעביד, בין אב לבנו, בין איש לאשתו, מכיוון, אבל ברגע שהוא בן אדם הוא אדיש לחיים, הוא יותר נינוח, הוא יותר רגוע, אז זה דבר שהוא יכול להיות כלי עזר מאוד מאוד משמעותי לחיים, והמון המון אנשים מאוד מאוד יהנו מזה. אם כי, כמו כל תכונה, ואם הקדוש ברוך הוא נתן לך את התכונה הזו, התפקיד שלך זה לא להילחם בה, לא להתכחש אליה, ולא לוותר עליה, כן? אלא התפקיד שלנו זה לראות את התכונות שהקדוש ברוך הוא טבע בנו כשנולדנו, ולראות איך אנחנו מנווטים את זה בצורה נכונה, וממקסמים את עצמנו באופן הזה בצורה הטובה ביותר. כפי שאומרת הגמרא במסכת שבת, אדם שהוא נולד בחודש מאדים, שלא יגיד, לא, אני לא רוצה לעסוק בשום דבר שקשור לדם. אין לך שלוש אופציות, יש לך שתי אופציות בלבד. או להיות מוהל ושוחט, או להיות רוצח, כן? שופך דמים. אז את התכונה הזו, המקסימה הזו שיש לך שהיא אדישות, סביר להניח, לפי כולך אני שומע שאתה בגלל זה גם אתה לא מרבה להתקוטט עם אנשים, לא נכנס לוויכוחים עם אנשים, אתה אדם נינוח כזה. והנינוחות הזו היא דבר שהיא מקסימה כל עוד היא נעשית בשליטתך. ולכן, המידה והתכונה הנפלאה הזו כפי שאמרתי, תלווה אותך, ובתנאי שאתה לא תיתן לזה לנהל אותך. הכיצד? אם אתה עכשיו לקחת על עצמך דבר שהוא, אתה חושב ובטוח וסמוך ב-100% שהוא דבר שנועד לטובתך, והוא נכון לך, והעיקר, אתה מסוגל להשיג אותה, כן? אם בן אדם לצורך העניין הוא מבין, כן, זה נכון עכשיו ללמוד 20 שעות ביממה, כמו מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, אבל הוא לא מסוגל. הדבר שהוא מאוד מאוד טוב, אבל הוא לא ישים. אז בינם לוקח משהו שמתאים למידותיו. דיינו לצורך העניין, אם אתה לא רגיל ללמוד, אז אתה אומר לעצמך, עכשיו אני אלמד חצי שעה ביום. אבל, באותו זמן שאתה מחליט באופן חד משמעי שכך יהיה, אתה יוצר לעצמך משהו מאוד 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 חשוב לחיים, שנקרא מחייב. אתה יודע מה זה מחייב? מין מסגרת כזו ש... כופה אותך כביכול, זה לא כופה אותך, מכיוון שזה 100% בחירה מבחירתך, אתה הגעת להחלטה הזו באופן חופשי, ואתה מחליט שזה טוב עבורך, והוא בר השגה אצלך, ואתה קובע לעצמך, נגיד, איזה חברות המסוימת, שאתה לא תוכל לפספס אותה. אם אתה תפספס, זה יהיה נעימות וכו' וכו' וכו'. אז ברגע שאתה מחליט משהו מסוים, ואתה גם דואג לראות איך אתה מיישם את זה בפועל, באמצעות כך שיהיה לך נעימות, או דרך אחרת, בעצם לחייב אותך, כפי שאמרתי, לחייב את עצמך, כן? לבחור בדרך נכונה, ולראות איך אתה מעגן את זה בפועל, שזה באמת כך יהיה, אז אתה תצליח באמת להגשים את אותו דבר שאתה כל כך רוצה להשיג אותו, ואחרי שבן אדם ישיג משהו, אפילו תתחיל בחצי שעה, ב-20 דקות, ברבע שעה, כל אחד לפי המסוגלות שלו בשלב ההתחלתי. אבל כפי שאמרתי, לעשות לזה מחייב, או במסגרת של שיעור דף היומי, או באיזה חברות הטובה ככה שנעים לך ללמוד איתה, ויהיה לך כאב וחשק, שאם אתה לא תגיע הוא יתקשר אליך, ואז יהיה לך אי נעימות, בעצם ככה אתה גורם לעצמך ליישם בפועל את מה שאתה בן כה רוצה בעצמך. ואחרי שאתה בעזרת השם פעם אחת תצליח ותחווה חוויה של הצלחה, ושל הישג, ושל עמידה במטרה, שאתה הצבת לעצמך, אז בעזרת השם, אתה תצליח, כפי שאמרתי, הצלחה גוררת הצלחה, לעבור ליעד הבא. בסדר?
טוב, בעזרת השם.
מקווה שהבנת שיהיה לך בעזרת השם המון המון הצלחה בהישג הזה, והצלחה גוררת הצלחה גם בהצלחות הבאות. לילה טוב.
תודה, לילה טוב.
לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד.
כן, מאזינים, מאזינות יקרים, שעתיים קסומות חלפו להן ביף, ועוד תוכנית מופלאה הגיעה לסיומה בסייעת הדשמיה. כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מהן יביאו תועלת וכוח להמשיך במלוא העוצמה את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. נודה שוב לשותפיי לתוכנית, הלוא הם המפיק המקסים יצחק איזיקוביץ', הטכנאי המוכשר אורי כהן, הם אלו שליוו אותנו בשעתיים אלו. ניפגש אם ירצה השם שוב בשבוע הבא ביום שני בחצות. בינתיים, שאו ברכה, שלום והמשך לילה טוב.
אין דבר שלם מלב שבור, שלם מלב שבור, קרוב קרוב השם לנשברנו, אין דבר שלם מלב שבור. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. כי אין דבר שלם מלב
כי אין דבר שלם מלב שבור.